ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. עקרונות מנצחים בתמחור, זאת ההדרכה שלנו להיום, ואני רוצה להתחיל ככה עם איזושהי מציאות שאף אחד מאיתנו לא נשנה. המציאות היא כזאת, צרכנים חושבים שהם משלמים יותר מדי. זה משהו קבוע, צרכנים מרגישים שהם משלמים יותר מדי. גם אנחנו כצרכנים מרגישים שאנחנו משלמים יותר מדי. עוד דבר מציאותי מאוד זה שעסקים או בעלי עסק חושבים שהם מבקשים פחות מדי. זה גם חלק מהמציאות. אז אם נשאל את רוב העסקים, הם יחשבו שהם גובים פחות מדי, שמגיע להם או שמגיע להם יותר עבור השירותים שלהם והמוצרים שלהם, והצרכנים תמיד יחשבו שהם משלמים יותר מדי, ככלל. כמובן הלקוחות שלנו שמבינים מה הערך הגדול שאנחנו תורמים, אז אחרי שהם איתנו הם לא חושבים שהם משלמים יותר מדי, אבל לפני שהם איתנו זה הרבה פעמים ההסתכלות של אנשים. עכשיו, חשוב להבין דבר אחד מאוד מאוד מרכזי. אין לנו שליטה על מה הצרכן יחשוב. אין לנו על זה שליטה. על זה אין לנו שליטה. כמובן אנחנו בתהליך המחירה, אנחנו משנים לו את דפוסי החשיבה בוודאות, אבל בגדול אם אנחנו מסתכלים על השוק שלנו, אין לנו שליטה. על עצמנו יש לנו המון המון שליטה. אז כשאנחנו קובעים תמחור, חשוב להבין קודם כל, שאנחנו פה במשחק של שליטה עצמית. לא לקחת פחות ממה שמגיע לנו בדרך כלל. בדרך כלל שם במשחק זה לא לקחת פחות ממה שמגיע לנו, או פחות ממה שאנחנו רוצים. וכן, יש אנשים שאצלם זה לא לקחת יותר ממה שמגיע להם, אבל זה נדיר. זה נדיר. ברוב המקרים שאני פוגש לפחות, אז אם אני צריך ככה באופן כללי לדבר על דברים שאני רואה אצל לקוחות, אצל אנשים שאני מייעץ להם, בדרך כלל זה המקום הזה של לחשוש לגבות יותר. אני לא מדבר על מחירים גבוהים אפילו, אבל על מחירים שהם מוגנים עבור מה שאנחנו רוצים. אז העיקרון הראשון, קודם כל, מעל הכל, זה כמה אתה רוצה. כמה אתה רוצה? רצון זה דבר שמי שעוקב אחרי יודע שהוא מאוד מאוד מוביל את ההסתכלות שלי על הדברים, ואני חושב שקודם כל תמחור הוא מאוד מאוד קשור לכמה אנחנו רוצים לקבל. כמה אנחנו רוצים לקבל גם בלי איזשהו הסבר חישובי, בלי איזשהו הסבר לוגי בהכרח, אבל יש איזשהו סכום שאני רוצה שישלמו לי. לא מכותבים לקבל בנטו או לא, כמה אני רוצה שישלמו לי עבור המוצר. לפני מעם, אחרי מעם, זה לא משנה, אבל אני לא מסתכל על כמה אני רוצה למשוך מהעסק. כמה אני רוצה שישלמו לי עבור המוצר שלי. הוא שווה משהו ואני רוצה שישלמו לי עליו משהו. עכשיו, הרבה פעמים אם אני אעשה את החישוב, אגב, לשאלה שלך, הרבה פעמים אני אעשה את החישוב, כמה בסוף עולה לי לייצר את המוצר, ולשווק את המוצר, ולשלם על כל הדברים שיש לי בעסק, הרבה פעמים אני אגלה שאני רוצה יותר. אני אוכל לחשב את זה, ואני אוכל להבין שאני רוצה יותר. עכשיו, אם אני רוצה יותר, זה איזושהי נקודה שמכוונת אותי. מכוונת אותי. וברוב המקרים, ותעשו את החשבון הזה עם עצמכם, ברוב המקרים, אם אנחנו נשב נטו ונגיד כמה אנחנו רוצים, ואני אגיע למקום הזה גם אחר כך מוכר יותר בהדרכה הזאת, למקום הזה של כמה המוצר ראוי שיעלה וצריך שיעלה, חלק מזה זה גם כמה אני רוצה, כמה אני רוצה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נגיע למשהו שהוא יותר גבוה ממה שאנחנו גובים היום, בהרבה מהמקרים. בהרבה מהמקרים אנחנו נגיע לדבר הזה, ואני רוצה לעבור לעיקרון מאוד 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 חשוב שקשור לזה. כדי לסלק קודם כל מהמחשבה שלנו את המקום הזה של לגבות יותר מדי מלקוחות. כי מה נגיד שגבינו סכום שהוא גבוה מדי, אם יש כזה דבר. אני רוצה להסתכל על מהעיניים של הצרכן, וזה אחד המשפטים שאפשר לנסח אותם גם בצורה מאוד מאוד מחירתית, כשאנחנו מטפלים בהתנגדויות, אבל זה עיקרון להבין אותו קודם כל. והעיקרון הוא, עדיף לשלם יותר מדי מאשר לא מספיק. עדיף לשלם יותר מדי, גם אם זה יותר מדי, מאשר לא מספיק. אם אני כצרכן צריך לבחור איפה לטעות, אני מעדיף לטעות ולשלם יותר מדי על משהו, ולקבל את מה שאני צריך, מאשר לא מספיק, ולא לקבל את מה שאני צריך. וזה עיקרון נורא נורא חשוב. תבינו שזה בסדר גמור, אם הלקוח משלם לנו, גם בעיניו יותר מדי, אבל הוא מקבל את מה שהוא צריך, מאשר לא מספיק. ויכולים גם להגיד את זה ללקוחות. יכולים להגיד את זה ללקוחות. וזה לומר ללקוחות שלנו, נכון, נכון, זאת השקעה גבוהה. המושג הזה של השקעה, זה לא מופיע לי כאן במצגת, אבל המילה הזאת של השקעה לעומת מחיר, מילה מאוד מאוד חשובה. נכון, לעבוד איתי, זאת השקעה. לקנות את המוצר ממני, אכן זאת השקעה. אבל היום אתה עושה את ההשקעה הזאת, ולעומתה אתה יכול לעשות, אתה יכול לשלם על משהו אחר, אבל הדבר הכי גרוע זה אם אתה, במקום לשלם היום יותר, אתה תשלם לא מספיק. תשלם לא מספיק, ואתה תשיג משהו שלא באמת מספק לך את מה שאתה צריך. לפעמים מציגים את זה על ידי כך שאומרים שהמחיר הנמוך הוא המחיר הכי הכי גבוה, כי בסוף משלמים מחיר גבוה על זה שמשקיעים מחירים נמוכים, אבל קודם כל שאנחנו נתפוס את זה, אם לא ישלמו, אם ישלמו, כן, לנו, אם ישלמו לך או לך יותר מדי, שום דבר לא קרה. עכשיו, אם לא ישלמו לכם מספיק, אז הרבה דברים לא טובים יקרו. אחד הדברים שיקרו זה שלא יהיה לנו מספיק בשביל לתת את התמיכה הראויה ללקוחות שלנו, לא יהיה לנו מספיק בשביל לשדרג את המוצרים שלנו כשצריכים לשדרג אותם, לא יהיה לנו מספיק בשביל בעצמנו לרצות להמשיך לעשות את הדבר הזה. ופעם אחר פעם אנחנו רואים עסקים שפשוט בגלל שהם מחליטים לגבות מעט מדי ולהיות בתחרות הזאת של כל אלה שמבקשים לא מספיק, אז בסוף נמאס להם, ואומרים די, נמאס לי בדבר הזה, אני פשוט אסגור את הדבר הזה. הייתה לי שיחה עם מישהי שהתעניינה בתהליך של ליווי אצלי, ויש לה איזשהו סטודיו באיזשהו ענף ספורטיבי, ואיזשהו פלונטר מאוד 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 מסובך, פשוט מהמקום הזה של לרצות לתת המון המון המון, ולהשקיע בסטודיו ושזו תהיה חוויה נפלאה, ולקחת עבור השירותים פשוט מה שהיא חושבת שהיא יכולה לקבל. שזה לא מספיק, זה לא מספיק, והיא על סף להחליט אם לסגור או לא. וכן, היו לי המלצות לא רק על מחירים, אבל בכלל על איך אפשר לייצר עוד מקורות של הכנסה בתוך העסק הזה. קודם כל, כי האלטרנטיבה זה לסגור אותו. אז אם ישלמו לנו לא מספיק, הרבה 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 דברים לא טובים יקרו, ואחד הדברים אגב הלא טובים יקרו, אם הלקוח ישלם לא מספיק, לפעמים הוא ישלם לא מספיק בזה שהוא לא הולך אלינו, אלא הולך אל מישהו אחר, שלא יספק לו את מה שאנחנו יודעים לספק. ואנחנו חייבים להעביר את המסר הזה. עכשיו מי שביישן להסביר למה הוא גובה את מה שהוא גובה, אז זה לא הזמן להיות ביישן. זה לא הזמן להיות ביישן, אלא זה להגיד בצורה מאוד מאוד מפורשת, ללקוח, תקשיב, זאת ההשקעה הכי טובה שלך. נכון, אחרים ייתנו לך מחיר יותר טוב. אבל אם אתה מחפש להשקיע את הכסף שלך בצורה הכי נכונה, אז עדיף לך היום להשקיע קצת יותר, ואחר כך לא להצטער שאתה בזבז את הזמן מאוד 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 יקר, על פתרונות פחות טובים. דבר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נדבר על כמה מושגים שהזכרתי פה עוד. עוד דבר שקשור למחיר. זה ככה כמה נקודות, אני אספתי כמה נקודות ככה מרכזיות, הם לאו דווקא באיזשהו סדר, הסדר שלהם פחות מהותי, נקרא לזה ככה. המחיר לא קשור למה אתה מקבל, הוא קשור למה אתה נותן. המחיר לא קשור למה אתה מקבל, לא קשור לכמה כסף אנחנו מקבלים, המחיר קשור לכמה אנחנו נותנים, מה אנחנו נותנים. אני עובד עם לקוחה, והייתה לנו שיחה על מוצר שהיא מוכרת ב-5,000 שקל. עכשיו, היא מוכרת תוכנית שנתית ב-5,000 שקל. עכשיו, למה 5,000 שקל לתוכנית שנתית, שברמת ההשקעה שלה זה תוכנית באמת סופר 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 מושקעת, וזה מחיר ממש ממש נמוך, אבל למה? הסיבה היא שלה, זה שזאת איזושהי תוכנית המשך לתוכנית יקרה, יקרה הרבה יותר. לקוחות נכנסים, משקיעים בתוכנית הרבה יותר יקרה, ואחר כך יש להם המשך 5,000 שקל בשנה, אם אני זוכר נכון, זה 5,000 שקל, זה סדר גודל. והטענה שלי זה שזו תוכנית שראוי שהיא תעלה 30,000 שקל. בשיחה שהייתה לנו היא אמרה לי, בוא תשכנע אותי, כי קשה לי להבין איפה אני, איך אני מבקשת כזה דבר. ואני מאמין שהצלחתי לשכנע אותה. למה? כי אנחנו הסתכלנו מה אנשים מקבלים בסופו של דבר, מה היא נותנת בתהליך הזה. ובאמת כל אחד כאן, תסתכלו על הלקוחות שלכם ותשאלו, מה הלקוחות שלנו היום מקבלים כתוצאה ממה שאנחנו עושים? מה הם מקבלים? ותתחילו לפרוט את זה, ומי שעובד עם עסקים אגב, זה אולי יותר קל כלכלית לעשות את זה, ומי שלא עובד עם עסקים, אז תעשו את זה על כל תחום אחר בחיים. מה בסופו של דבר הם מקבלים? מאוד 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 משמעותי. מה הם מקבלים? זה או מה אנחנו נותנים, ולא מה אנחנו מקבלים. לא מה אנחנו מקבלים. שלמה, שהם מסתכלים על מה שאני נותן ולא על התוצאה הסופית, מה שאני נותן זה התוצאה שהם מקבלים, נכון. מה הם מפיקים? זה לא מה הכסף שאני מקבל, זה מה אני נותן. מה אני נותן שבסוף גורם להם להשיג את התוצאות שלהם. אז אם אנחנו רוצים לנסח את זה אחרת, או בצורה שתשמע לך שלמה יותר, ככה יותר ברורה, זה בסוף מה הם מקבלים. ששלום כותב, אבל לא תמיד זה מצליח. נכון? לא תמיד זה מצליח. ופה אני צריך להפריד בין שני סוגים של עסקים. יש עסקים שבהם ההצלחה תלויה רק בנו. אם אנחנו נעשה את העבודה היטב, תהיה הצלחה. ואם לא נעשה את העבודה היטב, אז לא תהיה הצלחה. ויש מקרים שבהם ההצלחה תלויה בלקוח. זאת אומרת, גם הוא צריך לעשות משהו. ואם הוא לא יעשה, אז זה לא יצליח. ואנחנו יוצאים מההנחה שאם לקוח השקיע, אז אנחנו מסתכלים על הלקוחות שגם עושים. אגב, בכוכבית, ואגב, זאת לא הדרכה שמעודדת אתכם לקחת את המחירים הכי 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 גבוהים בשוק, למרות שזה הרבה פעמים רעיון טוב, אני לא אומר שזה לא רעיון טוב, זה הרבה פעמים רעיון טוב, אבל כשאנחנו מאוד מאוד תלויים בלקוח, אז אנחנו לא ניקח את הדוגמה של הלקוח שלא עשה שום דבר, אנחנו ניקח את הלקוח שעשה והשתמש. אני אגיד לכם יותר מזה, זה גם נכון בדברים שאני עושה. לפעמים אני אתן המלצה ללקוח, והוא ילך ויעשה ויבצע ברמה הכי הכי גבוהה, ועדיין זה לא יעבוד. אבל בסדר גמור, זה שם לא מסתיים הסיפור. אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו לומדים מזה, ואני יודע בוודאות שאם אנחנו נתמיד בזה, אז תהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה. לא ראיתי אחרת, אז אני יודע שזה כך. אני כותב, לבקש יותר מבלי יכולת לתת ערך מתאים, זה לא הוגן, הכוונה להבנתי לגבות בהתאם לערך שאני מסוגל לתת. נכון? נכון? בהתאם לערך שאנחנו מסוגלים לתת. נכון? עכשיו, ככל שניתן ערך גבוה יותר, ככה יצדיק המחיר הגבוה יותר. עכשיו, איך ניתן ערך גבוה יותר? זה כבר המקצועיות שלנו. ומי שמרגיש שהוא צריך להתמקצע, כדי לתת ערך גבוה יותר, אז זאת המשימה, בוודאות. עכשיו, מי שהכל תלוי בו, אם אני קבלן שאמור לבנות בית, אז, והכל תלוי בי, אז בוודאות, אני לא תלוי בלקוח. אני רק תלוי ביכולת שלי לבצע את הדברים, וכמובן, זה אחריות שלי לעשות את זה. אבל אם אני עושה את זה ברמה הכי הכי גבוהה שיש, זה הדבר החשוב, לשם קשור המחיר, למה יקבלו בסוף. כמו ששואל, איך הלקוח מבין שהערך גבוה יותר. Okay? זה קשור ליכולות המחירה שלנו, זה לא קשור לתמחור. תכף אני אגע בנושא של יכולות מחירה. אבל צריך להפריד בין המחיר שאנחנו רוצים לקבל, שראוי שאנחנו נקבל, וזה קשור למה שאנחנו נותנים ללקוח, או מה שהלקוח מפיק בסוף ממה שאנחנו נותנים לו, ו, ו, עכשיו, כשיש לנו, כשאנחנו מבינים את המחיר, אז זה כבר תלוי ביכולת שלנו למכור במחיר הזה. למכור במחיר הזה. כמו שכתוב, הציב בטיפול לקוח חייב לעבוד, ולא תמיד מיישמים הכל. נכון, נכון. לכן, משה ואחרים, שאתם נותנים דוגמאות ללקוחות שלכם, אתם תיתנו דוגמאות של לקוחות מיישמים, ולא לקוחות שלא מיישמים. זהו, בסופו של דבר. עכשיו, אני רוצה לדבר על תמחור, מבחינת סביבת התמחור, שזה כבר קשור למחירה. אני אדבר קצת על מחירה. תמחור בוואקום לעומת תמחור באוויר הפתוח. מה זה תמחור באוויר הפתוח? תמחור באוויר הפתוח זה למשל שאנחנו מפרסמים את המחירים של המוצרים שלנו, של השירותים שלנו, באתר, בפרסומת, כמובן כשמתקשרים לשאול ופשוט אנחנו מספרים מה המחיר שאנחנו גובים. זה נקרא באוויר הפתוח. זאת אומרת, אנחנו בסביבה שבה ללקוח קל מאוד להשוות אותנו לאחרים. מה זה תמחור בוואקום? תמחור בוואקום זה שחוץ מאיתנו אין עוד חלקיקים. אנחנו החלקיק היחיד שמרחף שם, זה הדבר היחיד שרואים, ולכן יש משמעות כל כך גדולה ליצירה של מעמד מחירה. עכשיו, יתרון גדול במעמד מחירה כמו דף מחירה, או כמו אפילו פרסומת, סרטון בווידאו וכדומה, יתרון גדול זה שאני לא צריך להשקיע מהזמן שלי, זה עובד בשבילי. זה עובד בשבילי. ואם זה מוצג היטב, כתוב היטב, זה גם עושה את העבודה. החיסרון זה שאני לא בוואקום. החיסרון שאני לא בוואקום, ואם אני לא בוואקום, אז הרבה יותר קשה לי לקבל את המחיר שאני רוצה, דגש על רוצה. כשאני מתמחר, ואני מביא את עצמי למעמד מחירתי, שבו אין נגישות כרגע להשוות לאחרים, אז הרבה הרבה יותר קל לי לקבל את מה שאני רוצה. ושם אני יכול להיות הרבה הרבה יותר רחב בתמחור שלי. זאת אומרת, אם אני עושה כנס למשל, ואני על הבמה, ויש 100 איש בקהל, 300 איש בקהל, לא משנה כמה אנשים בקהל, בסופו של דבר, יש מישהו אחד על הבמה, ויש לי את ההזדמנות לתת את ההצעה הכי טובה שאני יודע. יותר מזה, אם אני נותן את ההצעה הכי טובה שאני יודע, וזה יכול להיות שוב, זה יכול להיות בכנס, זה יכול להיות בוובינר, זה יכול להיות גם בטלפון, אם אני נותן את ההצעה, ובנקודה הזאת בזמן, זאת ההזדמנות היחידה לקבל את ההצעה הזאת, אז יש אין הרבה הזדמנויות להתחיל לעשות שופינג ולהשוות. ולכן, כשאנחנו נמצאים במסגרת כזאת, אז זאת ההזדמנות שלנו להצדיק את המחיר וגם לקבל את מה שאנחנו רוצים. אני מאוד מאוד ממליץ כשאנחנו מציגים מחיר, ואפשר לדבר המון על איך למכור, זה לא הנושא של ההדרכה שלנו היום, אבל אם יש דבר אחד לקחת, במקום הזה של איך למכור, זה איפה למכור. דפנה כותבת, האם מחירון קבוע באתר וחשוף לכולם מומלץ? אז התשובה היא תלוי. התשובה היא זה תלוי. למה? כי הצגת מחיר, זה, שוב, זה לא תמחור, זה לא קביעת המחיר, אבל הצגת המחיר נדרשת אחרי שאני בניתי את הערך. עכשיו, אם באתר אני יודע לבנות את הערך, להציג את הערך הגבוה ולהסביר את הערך הזה, אז בהחלט מומלץ לשים את המחירים. בהחלט, אם אני יודע להסביר את זה. אם אני יודע שמאוד קשה לי להסביר את הערך, במקרה אצלך גם דפנה, אז יש גם טווח של מחירים שעשויים להיות. אז זה נכון שאני יכול לשים טבלה של ככה עולה, כן, כל אחד מהשירותים, אבל הלקוח לא בהכרח יודע לבחור מה נכון לו. הוא צריך את השיחה הזאת. הוא צריך את השיחה הזאת, ואז עדיף לשים טווח. אני אגיד, מה גובה ההשקעה? אז גובה ההשקעה מאוד מאוד תלויה במה סדר הגודל של העבודה. כדי לסבר את האוזן, אז בינינו, כשמגיעים לעשות עבודת הגעה על עבודה, אם מתחילים בזמן, והעבודה היא מאוד מאוד ממוקדת, זה יכול לנוע בטווח של בין החל מ-1,000 שקלים ל-15,000 שקלים, אז 15,000 שקלים. אז יש טווח מאוד מאוד רחב, אבל יש דרך אחת להבין בוודאות מה בדיוק העבודה הזאת אמורה לעלות לך, או במילים המדויקות יותר, מה גובה ההשקעה. ואני רוצה לכוון את הלקוח הזה לשיחה. או במקרה אצלך דפנה, למשל להדרכה. בוא נעשה הדרכה אישית, תקבל הדרכה אישית מעל לפתה, ואז אנחנו נבין גם אם מעבר להדרכה הזאת אתה צריך עוד משהו. שם כבר אפשר לדבר ואנחנו נמצאים באותו וקום. עכשיו, ניר שואל, אם וקום זה כשאין למי להשוות, וקום זה מקום שאנחנו יוצרים אותו כדי שלא יהיה למי להשוות, כי תמיד יש למי להשוות. ותמיד אנשים ישבו. ויהיו אנשים שיגידו, לא, אני לא בא, כן, לפעמים אמרו לי את הדבר הזה גם בפגישות, אמרו לי לפעמים לפני פגישה, אני משאיר את הכרטיס אשראי בבית, כדי שחס וחלילה לא לרכוש משהו, אבל יש אנשים שככה בראש שלהם מגיעים, והם אחר כך יעשו את ההשוואה שלהם ללא הפסקה, אי אפשר להימנע מזה, אבל יש את אלה שהם באמת מתעניינים, וכשאני מוכר לבד, במיוחד אם אני יכול באותו רגע לתת הצעה מיוחדת, שהיא נכונה לעכשיו, אז יהיה לי הרבה יותר קל להציג את המחיר. אני כותב את המחירות הציעים בדרך כלל בפגישה מול הלקוח, שהגיע לדרך המלצה, עדיין עכשיו וואקום, זה הוואקום הכי גדול, זה מצוין, כן. כי בפגישה הזאת אין עוד אנשים שיכולים להציע הצעות. אז זה המשמעות. עכשיו, נקודה קשורה לזה, זה שהמחיר שתוכל לגבות, תלוי לחלוטין ביכולת המחירה שלך. עכשיו, איך מפתחים יכולת מחירה? הכי הכי חשוב, זה להיות בהרבה מעמדי מחיר. לתרגל. עכשיו, איך מתרגלים? לומדים על מחירה, ומבצעים. מבצעים בצורה הכי פחות מדויקת. חוזרים לחומר, לומדים אותו עוד פעם. כל פעם שאנחנו נחזור להדרכות על מחירות, נדן הכותבת, קונים את הקורס שלך, אז זה אחד השלבים, אז תודה דנה, קונים את הקורס, או כל מי שכאן במועדון, אז יש לו גישה להמון המון הדרכות על מחירה, וקולטים כמה שקולטים, זה לא משנה, ואז עושים, וזה יוצא בינוני, מינוס, למה? כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה נכון בפעם הראשונה. הייתה פעם תורה שלמה בעולם הניהול, שקראו לה TQM, מי שהיה בשנים האלה, והסיסמה הייתה עשייה נכונה בפעם הראשונה, וזה פשוט לא נכון. אין עשייה נכונה בפעם הראשונה. מה שיש בפעם הראשונה זאת עשייה, והרבה אנשים, בגלל שהם רוצים שתהיה להם עשייה נכונה בפעם הראשונה, הם אף פעם לא מגיעים לפעם הראשונה. הם מתכוננים כדי להיות יותר מוכנים. ומחירה קורית על ידי זה שאנחנו בשטח, סופגים כל מה שאנחנו יכולים מהדרכה זו או אחרת במחירות, עדיף זו, אבל אז אנחנו מבצעים, וכשאנחנו חוזרים לחומר הנלמד, אנחנו אומרים, אוקיי, פה יש לנו דיוק לעשות, וכאן יש לנו דיוק לעשות, וכאן יש לנו דיוק לעשות. אוקיי, אלמוג שואל איזה קורס הכי מומלץ למעמדי מחירה. מחירה אחד על אחד, אני ממליץ לסודות השיווק והמחירה, יש לי שם המון על מחירות. מי שעושה וובינרים, אז יש את וובינר צונמי, או וובינר צונמי מאסטר קלאס, שיש אותו בחומרים של המועדון. שקות, יש לא מעט חומרים שאני יצרתי על השקות. בעבר היה לי קורס שלם על השקות, והקורס היום שאני ממליץ עליו על השקות, זה תמיד ההדרכה הנהדרת של ג'ף ווקר. יש הרבה הדרכות על מחירה לפי מעמדי מחירה. מי שעושה אתגרים, יש אנשים שמתמחים במקום הזה של אתגרים. מי שמוכר בכתב, אז אני כמובן ממליץ על הרבה חומר, על כתיבה שיווקית. כתיבה שיווקית, באימייל זה סוג של וקום, לא באימייל זה פחות וקום, עדיין זה מעמד מחירה מאוד, מאוד משמעותי. אז, אבל יהיה המעמד אשר יהיה, שאנחנו בוחרים, שווה להתמקצע בו וללמוד אותו. וצריך להבין את זה, שהמחיר שאנחנו יכולים לגבות, הוא תלוי לחלוטין ביכולת המחירה. ככל שיש לי יכולת מחירה גבוהה יותר, שזה אומר יכולת להציג את המוצר, יכולת לענות על שאלות, להתמודד עם התנגדויות, ליצור ציפייה, ליצור רצון לרכוש, לספר על דוגמאות של אחרים, להקשיב ללקוח, כל הדברים הטובים האלה, שבסופו של דבר אפשר לקרוא להם יכולת מחירה, מגדירים את המחיר שאני יכול לגבות. תשימו שני אנשים עם אותו מוצר, באותו שוק מול אותו בן אדם, אחד יצליח למכור במחיר גבוה יותר. למה? כי יש לו יכולת מחירה. עכשיו, על מעמד המחירה, חשוב להבין עוד דבר. המחיר הוא איזשהו פרט מסוים, משוכה שצריך לעבור אותה. לפעמים קטנה, לפעמים גדולה יותר, אבל המחיר משנה ללקוח אך ורק במעמד המחירה. אחר כך המחיר הוא עוד פרט, עוד פרט. זה, והוא פרט גם לא חשוב. כל מה שחשוב אחרי שהלקוח רכש זה לקבל את התוצאות. לקבל את התוצאות. וכל עוד שהלקוח מקבל את התוצאות, לא מוטרד מהמחיר. יצא לי לקבל פניות מאנשים שהיו בעבר במועדון, ולא באו, לא השתמשו. לא השתמשו במוצר. ורצו להפסיק. עכשיו, היה מישהו שפנה אלינו מזמן, והוא כתב ממש, הוא כתב מפורשות, כמה אלפי שקלים הוא השקיע בתקופה הזאת שהוא היה במועדון. אני לא זוכר אם זה נאמר בצורה מפורשת או לא, אבל הוצגו ככספים שהושקעו לשווא ובוזבזו. עכשיו האמת היא, נכון, הם הושקעו לשווא ובוזבזו, זאת האמת, כי הוא לא השתמש. כי הוא לא השתמש. אז מי שלא משתמש, ומי שלא משיג את התוצאות, ומי שלא עושה את המאמץ, אז המחיר מאוד משנה לו. אבל הלקוח שכן משתמש, המחיר לא משנה לו. המחיר משנה רק במעמד המחירה. אחר כך זה פשוט הופך להיות עוד פרט. זאת אומרת, למה אני אומר את זה, ולמה זה נקודה חשובה כשאנחנו מסתכלים על תמחור, ואם אני קראתי להדרכה הזאת עקרונות מנצחים בתמחור, אז זה אחד העקרונות הגדולים להבין, שהתמחור שלנו זה עוד פרט, זה לא הדבר הכי חשוב. והרבה אנשים שיוצא לי לשוחח איתם, הם חושבים שהכל קם ונופל על המחיר. לא, לא קם ונופל על המחיר. נופל על היכולת שלנו לתת שירות, נופל על היכולת שלנו להסביר את המחיר כמובן, אבל המחיר משנה, זה פרט, ומעל המחירה. אף אחד לא יכעס עליכם שגביתם יותר כסף וששכנעתם, בהנחה שאנחנו סיפקנו את הסחורה. זה דבר מאוד 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 משמעותי. מאוד משמעותי. עכשיו, הכל זה יכולת מחירה. הכל זה יכולת מחירה. חלק מזה זה להיות בוואקום, ולפתח את יכולת המחירה, ואז אנחנו צולחים בקלות גדולה יותר את הנושא של המחיר. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה יותר קל? להתחיל במחיר גבוה ולרדת, או להתחיל נמוך ולעלות? מה יותר קל? תכתבו לי מה אתם חושבים. מה יותר קל? להתחיל במחירים גבוהים ואז לרדת במחיר, או להתחיל במחירים נמוכים ואז לעלות במחיר מול הלקוחות שלנו? למי יש דעה בעניין? אוקיי? אז אני כותב, ברור שמחיר גבוה, כי הוא מייצר עוגן. משה כותב, במחירה אחת או בכלל בעסק, כן, באופן כללי, יהיה להתחיל גבוה, מגבוה לנמוך, להתחיל נמוך ולרדת, ניר כותב, אוקיי? להתחיל גבוה, כולם מסכימים שלהתחיל גבוה. אז נכון, להתחיל גבוה ולרדת, זה הדבר הכי הכי קל. עכשיו, שימו לב אבל לשני דברים חשובים. אני כותבת, רק יש מצב שלהתחיל גבוה, יהיה קשה לנו יותר לעשות את הצעד הזה, וזה נכון. שימו לב, ללקוח שלך הרבה יותר קל לרכוש כשהמחיר בירידה. הרבה יותר קל לרכוש כשהמחיר בירידה. אם אני מסתכל כדוגמה על המועדון, ביזנס אפ, המחירה הכי הכי קלה שהייתה לי, הייתה במבצע השנתי של ראש השנה. המחירה הכי קלה. כי אנשים עוקבים ועוקבים ועוקבים ועוקבים, ופתאום יש להם הזדמנות להצטרף לשנה שלמה בחצי מחיר. הכי הכי קל. הדבר הכי הכי קל. עכשיו, אם היום המועדון הוא 597 שקלים בחודש, אני לא יודע, אולי מישהו יקשיב להקלטה הזאת מאוחר יותר וזה יהיה גבוה יותר, או נמוך יותר, מי יודע, סביר שלא נמוך יותר, אבל אם אני, ואני רוצה לומר לכם, כשהמחיר היה נמוך יותר, ובהתחלה הוא היה, כשהתחלתי ממש בתחילת הדרך, הוא היה ממש במחיר סמלי לאנשים שהצטרפו, והיו אנשים שחשבו ש-300 שקלים לחודש זה מחיר גבוה. ואם הייתי מתמיד ב-300 שקלים בחודש, הוא היה עד היום נתפס כמחיר גבוה. אבל בגלל שאני מסתכל על 597 שקלים בחודש, וכולם יודעים שזה כך, כל מי שמתעניין לפחות, פתאום שיש את ההזדמנות לשלם מה שהיה נתפס כמחיר גבוה, אבל הפעם הוא נתפס כחצי מהמחיר, הרבה יותר קל. אנשים בשמחה משלמים מחיר, שבתנאים אחרים, אם הייתי בונה את זה אחרת, הוא היה נתפס כמחיר גבוה ולא נמוך. זאת אומרת שהמחיר הוא יחסי לגמרי, לגמרי. וללקוח שלך הרבה יותר קל לרכוש כשהמחיר בירידה. עכשיו, הדבר החשוב להבין זה הדבר הבא. גם לך הרבה יותר קל להוריד מחיר, לעומת להעלות אותו. ואני רואה כל כך הרבה פעמים, בשיחות שיש לי עם לקוחות, כמה קשה ללקוחות להעלות, לקוחות שלי, לעסקים, כמה קשה להעלות מחיר. ממש ממש מאמץ. ולקוחות שיוצא לי לעבוד איתם, כמו שסיפרתי על לקוחה, היום הייתה לי התכתבות גם עם לקוחה אחרת, היום הייתה לי התכתבות עם לקוחה שעכשיו מעלה מחירים, והייתה צריכה אבל איזשהו פינג פונג איתי ככה בוואטסאפ, על ככה לדייק את זה, לעשות רשימה מאוד מאוד מסודרת של למה המחיר עולה, ולהבין את זה, ולהרגיש נוח עם הדבר הזה. עכשיו, לי יש אגב, אספר לכם, טריק מקצועי, לכל מי שכנותן ייעוץ העסקים, זה גם כן, זה טריק מקצועי, יש לי דרך מצוינת לגרום ללקוחות לעלות מחיר, וזה לכוון איתם הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה ממה שהם אי פעם מוכנים, וזה ממש כמו התמקחות. זאת אומרת, נגיד לי, אוקיי, אני גובה היום 5,000 שקל, אז אני אגיד, טוב, זה צריך לעלות 30, זה צריך לעלות 40. עכשיו, אני יכול להסביר למה זה צריך לעלות 30-40, אבל אם אנחנו ניפגש באמצע וזה יעלה 15 או 20, רווח עצום, זה הכל, זה משחק מאוד 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 פסיכולוגי. רווח עצום למי שעזרתי לו לעלות מ-5,000 ל-20. על ידי זה שאני אמרתי לו, בוא נבין למה זה שווה 40, בוא נבין למה זה שווה 50. פתאום 20 נראה דיל, ופתאום לגבות את ה-5,000 נראה לו במקום. וזה באמת משהו מאוד 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 פסיכולוגי. עכשיו אני לא אגיד לאף אחד שראוי שהוא ידרוש 50, אם אני לא חושב שזה מצדיק את זה, או 40 או 30 או 100. אבל המציאות היא שאפשר להצדיק הרבה פעמים מחירים מאוד 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 גבוהים. כל מי שמסתכל על השירותים שלו, אז יכול לראות שבהחלט אפשר להצדיק את המחיר הגבוה. אני אקרא חלק ממה שאתם כותבים. שלמה כותב, בתחילת הפעילות העסקית מתחילים בנמוך ומעלים לאט לאט. תלוי איך מתחילים. אני לא ממליץ להתחיל נמוך. אני ממליץ להתחיל גבוה. מתי אני ממליץ להתחיל נמוך? עכשיו פתח סוגריים, ואני אומר את זה כי גם זאת שאלה שאני מקבל הרבה. התכוונתי לדבר על זה קצת בהמשך, אני אדבר על זה עכשיו, אבל פתח סוגריים, שאני מוציא משהו חדש, ואני רוצה לבדוק אותו, אז אני רוצה לתת אותו במחיר שהמחיר הוא לא חסם. אז אני אוציא איזה מוצר, ואני אגיד, אוקיי, זאת הזדמנות, אני בודק אותו, זאת הזדמנות. אחר כך הוא יעלה הרבה יותר, ואחר כך הוא באמת יתפס. עוד מקום של איך לעלות ולהגיע למחיר הגבוה, אם התחלתי נמוך מדי, זו שיטה טובה שעוזרת לנו, רק לנו, כי גם לנו, כמו שכתבתי כאן, לנו יותר קל להוריד מחיר ולהעלות אותו, אז מה קורה אם אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבכל זאת המחיר שלנו נמוך מדי, ועדיין אנחנו מרגישים שקשה. אז אני אומר, בואו נעלה בקצת, אם קשה לך לקפוץ נורא, נורא גבוה, תעלה בקצת, ואז תעלה בעוד קצת ועוד קצת, וכל פעם זה כמו גלגל שיניים כזה, שנתפס קליק על השלב הבא, הוא לא יכול לחזור אחורה. זה ממש ממש עובד. פרט כותבת, איך מתחילים מחיר גבוה, כשאין עדיין ודאות לגבי איכות המוצר. יוצרים ודאות לגבי איכות המוצר, אבל מי שאין לו ודאות לגבי איכות המוצר, אז שיקח את המחיר שבעיניו הוגן, מילת המפתח פה זה הוגן, הנקודה שבו הוא נמצא, ולומר לעצמו, זה, אני עושה את זה כדי להשתכנע שאני יודע לתת את התוצאות, זה בדיוק כמו שאמרתי מקודם, עוד לא סגרתי את הסוגריים, אז זה בדיוק הדבר הזה, אם יש לי משהו שעוד אני לא יודע, או שהמוצר חדש, אולי אני חדש, אז אני אתחיל ואני אגיד, אוקיי, בגלל שאני עושה את זה בפעם הראשונה, או אני מכניס את השיטה הזאת בפעמים הראשונות, אני יוצא לתקופת פיילוט, ואחר כך אנחנו בוחרים את המחיר האמיתי. המחיר האמיתי. הנה, אפרת כותבת פיילוט הכוונה. כן, היא אומר פיילוט, ואני לא צריך לתמחר גבוה על הפיילוט. עכשיו אני אסגור את הסוגריים. שלמה כותב לפי מה אתה מתמחר. אז אנחנו נגיע לכמה צורות שלפעמים מתמחר. אחד, זה לפי מה אני רוצה. שתיים, דיברתי על זה, לפי מה הלקוח מקבל. לפי מה הלקוח מקבל. אז היום, למשל, היום, ויכול להיות שזה, יכול להיות שהמחירים האלה יהיו יותר גבוהים בהמשך, אבל היום נגיד שלקוח מצטרף אליי לתהליך של ליווי אישי במסגרת שקיימת אצלי היום, באופן טיפוסי ישלם 40 אלף שקל על חצי שנה. עכשיו, איך אני מתמחר את זה? אני יודע שזה מייצר הרבה 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 יותר. זאת אומרת, אני יודע שאנשים שנמצאים אצלי בתהליך, הם מייצרים הרבה מאות אלפי שקלים יותר ממה שהם היו יכולים, בלי שהם היו עושים את ההשקעה. אני יודע שיש פה איזושהי מכפלה מאוד 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 גדולה. אז זאת דרך שנייה. דרך שלישית, עוד מעט אני אדבר עליה, שהיא קשורה לתמחור. אבל בוודאות, אני מסתכל על מה שאני, גם לפי מה שאני רוצה, וגם לפי מה שאני יודע שאני יכול לייצר. אגב, זה גם קשור, גם נקודה שאני אדבר עליה עוד מעט, אבל זה גם קשור למי אני מקבל לעבוד איתו, כי לחלק מהאנשים שאני אקבל לעבוד איתם, זה יהיה, גם אם הם נורא נורא רוצים, הם לא הצליחו, הם לא מגיעים עם התשתית הנכונה, בשביל לעשות משהו עם הייעוץ שלי, ברמה הזאת. לכן, רוב האנשים שמגיעים אליי, יש להם כבר איזושהי תשתית שיווקית, ויש להם מטרות גבוהות, ואני מראש מאמין שההשקעה הזאת תהיה ההשקעה הכי טובה שלהם, אחרת אני לא אציע להם. אז ככה אנחנו רוצים לקבוע, גם שאנחנו גובים את המחירים מהלקוחות שלנו, אנחנו רוצים להביא לקוחות שאנחנו יודעים זה אומר מאמינים ברמה גבוהה, נגיד ככה, שאם הם יעשו את העבודה, אז הם יקבלו את התוצאה. מה המחיר הנכון? עוד עיקרון חשוב. המחיר הנכון הוא תוצאה של חיפוש וניסוי. ניסוי. בסופו של דבר, גם אם הגענו למסקנה שזה מה שאני רוצה, ויכול להיות שהתחלתי גבוה, כי יהיה לי הרבה יותר קל לרדת, בסופו של דבר, אנחנו בניסוי. וכדי להצליח בניסוי, חובה לקיים הרבה מעמדי מחירה. היופי במעמד מחירה, במיוחד כשאני מכניס אליו קהל חדש, זה שאני כל פעם יכול לבדוק הצעה אחרת, ובתוך חלק מההצעה זה מחיר אחר. ואני יכול לבדוק את זה הרבה 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 פעמים. עכשיו, אל תדאגו על אלה שהיו אצלכם בוובינר לפני שבועיים, ועכשיו הם מגיעים לוובינר הקיים עוד פעם, ובפעם הקודמת אמרתם 1,000, ועכשיו אתם אומרים 300, ובפעם הבאה אתם תגידו 1,500. אל תדאגו עליהם, כי יהיו חדשים. יהיו חדשים, יהיו כאלה שלא היו לפני, ואם אנחנו פועלים נכון, אז אנחנו מגדילים את הקהל שלנו ומזמינים אנשים חדשים. סיבה לפעמים לא טובה להביא קהל ממומן, זה שזה קהל שהוא באמת עדיין רמת ההיכרות שלנו איתנו נמוכה, ולפעמים צריך כמה פעמים בשביל להתרגל לרעיון, אבל סיבה מאוד טובה להביא קהל ממומן, זה שזה באמת קהל חדש שלא שמע עד עכשיו שום דבר, וזו הפעם הראשונה שהם שומעים, והם מצטטפים שוב בניסוי, ושוב בניסוי, ושוב בניסוי, ושוב בניסוי, עד שהניסוי מכוון אותנו לנקודה הנכונה. לא לחשוש מזה שהיום עשיתם פגישה אפילו אחד על אחד עם לקוח, ובדקתם, והצטעתם לו את השירות שלכם, ב-2,000 שקלים, ועשיתם 10 פגישות כאלה, ושניים רכשו ב-2,000 שקלים, ועכשיו אתם אומרים, בואו נראה מה יקרה אם אני אציע את זה ב-1,500. עכשיו אנחנו פוגשים 10 אחרים ומציעים ב-1,500 ויש הרבה יותר רענות. נניח שאנחנו רואים שזה לא לדאוג, לא לדאוג, העסק שלכם, הכללים שלכם, אתם מחליטים מה אתם עושים, וזה בסדר גמור שלקוח אחד ישלם 2,000 ולקוח אחד ישלם 1,500. מי שמרגיש לא בסדר עם זה, לא צריך להוכיח לי שום דבר, רק צריך לחזור ללקוחות האלה ששילמו 2,000, להגיד, אני רוצה לספר לכם שאני עכשיו עשיתי איזשהו שינוי אצלי, אני גובה מחירים נמוכים יותר, ואני רוצה לתת לכם החזר, זה הכל. או אני רוצה לתת לכם אקסטרה זמן איתי, או מה שזה לא יהיה, מי שמרגיש לא בנוח, זה משהו מאוד 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 אישי. אבל הסיבה האמיתית שאתם עושים את זה, היא בשבילכם, בשביל העסק, בשביל לעשות את הניסוי הזה, ובשביל להבין איפה הנקודה, ובשביל להבין איפה הנקודה, בדרך כלל צריכים להגיע אליה, ואז לעבור אותה ולראות שזה לא עובד, ואז לחזור אליה ולראות מה הנקודה שכן עובדת. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על התחרות בהקשר של מחיר. רוצה לשאול אתכם שאלה, מה המסקנה הכי חשובה כשמסתכלים על המחירים של המתחרים? מה המסקנה הכי חשובה כשמסתכלים על מחירי המתחרים? מה אתם חושבים? בינתיים אני מקריא את מה שענת כזה, מול קהל ששמע ויש לי לא מעט כאלה, זה לא מייצר אי אמון? לא, זה מייצר את המסר שאת מחליטה מה את עושה בעסק שלך, זה הכל. ואם הם מבולבלים והם ישאלו, אז את יכולה להגיד, כן, אני בודק למספר נקודות מחיר. אבל תקחי על זה משהו יותר חשוב, עינן, תקחי מזה משהו יותר חשוב, וזה את רוצה קהל חדש בפנים. חשוב, קהל חדש בפנים, במיוחד במעמדי המחירה האלה. מה המסקנה? שלמה כותב שצריך לקחת מחיר גבוה יותר, משה, מתחרים יותר זולים, אנשים מסתכלים במחיר להחלטה, יש להם רף שלא זזים ממנו, עינן, אתם מתחרים לא מעניינים אותי, אני משתדלת להיות יקרה מכולם, אוקיי, משה כותב, או כחלק ממיקוח, אז מה המסקנה בעצם? אז חלק מהמסקנות פה, אוקיי, מחיר גם ממתג, אוקיי, סרג' כותב, אני נותן ערך ששווה את המחיר שאני מבקש, שטווח המחירים גדול, כל אחד גובה מה שבא לו, אוקיי, אז יפה, תשובות יפות, ואני רוצה לשתף אתכם במה אני מתייחס כמסקנה. מסקנה זה להיות שונים, להיות שונים, להיות אחרים. אם כולם מתמחרים בטווח מסוים, בדרך כלל זה הטווח הנמוך או הטווח הבינוני. ואז להיות שונים זה להיות יותר יקרים, אבל לא תמיד, לא תמיד. בכל מקרה, הדרך הקלה בלהיות שונים, זה לתת יותר ערך מהמתחרים ולעלות מחיר. לתת יותר ערך ולעלות מחיר. הדרך הקשה זה לתת פחות ערך ולהוריד מחיר. עכשיו אפשר לעשות את זה. יש עסקים שעושים את זה. אבל בדרך כלל זה עסקים שהם חייבים למכור בכמויות גדולות, ולכן הם חייבים תשתית מאוד 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 גדולה, בשביל לתמוך בכמות גדולה של מחירות, בשביל ליצור כמות גדולה של מחירות, בשביל לתמוך בכמות גדולה של מחירות. אז איפה אנחנו פוגשים את זה? אנחנו פוגשים את זה ברשתות של צרכנות, אנחנו פוגשים את זה בחברות טיסה, לואו קוסט, אין סיכוי שהם יצליחו להתחרות שם במחיר, בלי לעבוד על מסות. ועל כמויות. רוב האנשים שאני פוגש בעולם שלי, בעולם של העסקים הקטנים במרכאות, שזה הרבה פעמים עסקים גדולים במחזורים, אבל לא, אבל קטנים בגודל העסק, בצוות שיש בעסק, בדרך כלל אנחנו הולכים בדרך הקלה. אנחנו נותנים יותר ערך ומעלים מחיר. זה דרך מצוינת להיות שונים. שם אני רוצה שיגידו, זה שונה. למה? כי אני מקבל ממנו הרבה יותר. שלום, הוא כותב, אני שואל בעסק כמו שלך, שאתה מוכר את השעות שלך, וגם מלווים עסקים אחרים מוכרים שעות, מערך המוסף שאתה יכול להצביע עליו, יפה, מצוין, הערך הוא שאני לא מוכר שעות, אני לא מוכר שעות, היום בכל מה שאני עושה, אני לא מוכר שעות, אין דרך לרכוש ממני שעות, פעם הייתה דרך, ואני הפסקתי גם עם זה, זאת אומרת, אם מישהו מצטרף, נגיד, למועדון, לביזנס אפ, הוא לא קונה שעות שלי, קונה מגוון של דברים, מקבלים המון המון דברים, זה אתם רואים, מי שעובד איתי אחד על אחד, גם לא קונה שעות שלי, מקבל ממני אוסף של דברים, ומקבל אליי נגישות מאוד 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 גבוהה, וזה מה שבעצם קונים, קונים את היכולת להתייעץ איתי, ושאני מאוד מאוד זמין ונגיש, אז הדרך שלי זה לא למכור שעות, זה התשובה לשאלה, למשל, מה הדרכים להעלאת הערך של שירות קיים, האם יש הדרכה על כך, אז תכף נגיע להדרכה הזאת, אני רוצה תכף לענות על זה, אוקיי, דפנה, אוקיי, אז משה כותב, אני מטפל וכן נותן שעות, אז תיצור חבילות, אל תמכור שעות, תיצור חבילה, ותגיד, מקבלים כך וכך וכך מפגשים, ומקבלים גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. יש הבדל בין הצעה לבין שעות, אוקיי? אז, ומשה, הסברתי בהרבה הדרכות אחרות על בנייה של הצעה, אבל הצעה היא מכילה מרכיבים רבים, ולא רק את השעות שאנחנו נותנים. אוקיי, אז, אז ככה אני מסתכל על זה במקום הזה של מול התחרות. כל התחרות שלי במקום מסוים, אני רוצה להיות במקום אחר, גם במחיר, גם במחיר. לזכור, מחיר נמוך הוא לא יתרון גדול, הוא לא יתרון אמיתי אפילו בכלל. עכשיו, זה נכון שהוא יכול להיות יתרון כשאני אומר, אוקיי, יחסית למחיר הרגיל שלי, היום זה ככה. אז מבינים, זה הערך הגדול שאני מקבל, ויש היום איזושהי הזדמנות. אבל בסופו של דבר, מחיר נמוך הוא לא יתרון. תכף אני אדבר על זה שמחיר גבוה לפעמים הוא כן יתרון. אבל מחיר נמוך הוא לא יתרון אמיתי. הוא לא יתרון אמיתי. למה אנשים מתקשים לשלם לכם? הם לא מתקשים לשלם לכם בגלל שאין להם כסף. הם מתקשים לשלם לכם בגלל החשיבה שלהם והפעולות שלהם, לא המצב הכלכלי שלהם. בגלל שהם לא חושבים נכון, בגלל שהם לא, סדרי עדיפויות שלהם לא תמיד נכונים, בגלל שהם מתנהלים לא נכון, הם הביאו את עצמם למקום שהם חושבים שקשה להם לשלם. ואנשים במצב הכלכלי הכי נמוך שלהם, הם ישקיעו בדברים שעושים להם טוב, שיכול להיות מגוון של דברים, זה יכול להיות לשבת בבתי קפה, זה יכול להיות לנסוע לנופש בחול, זה יכול להיות לקנות בית ולשלם משכנתה אחר כך עשרות שנים. למה? כי זה עושה להם טוב. ובעוד שהם אומרים לכם, אין לי את הכסף להוציא, יש להם המון כסף, שאין להם באמת, אבל המון כסף להוציא על דברים אחרים. אז מחיר נמוך הוא לא יתרון אמיתי. כשמישהו אומר הוא לא יכול לשלם, בדרך כלל, ואומרים לי את זה הרבה, אנשים שהחשיבה שלהם עוד לא הגיעה לנקודה הזאת, אז בסופו של דבר, כשזה מה שאומרים לכם, זה בעצם שיקוף של איפה הבן אדם נמצא בחשיבה שלו, בסופו של דבר. עכשיו אני רוצה להתייחס, אגב, היו פה כמה שאלות, אז איך בונים הצעה? הייתי מתחיל, קודם כל בסודות השיווק והמחירה, גם שם אני מדבר על הצעה, והזכרתי את המקום הזה של לבנות הצעה בהרבה מקומות, בעיקר על מעמדי מחירה. אז אם תרצו בסודות הכתיבה השיווקית, בוובינר צונאמי מאסטר קלאס, יש הרבה מקומות ששם אני מדבר על בנייה של הצעה. סודות הכתיבה השיווקית בוודאות, יש שם ממש צ'קליסט גדול. אז איך אני בונה הצעה, כדי שההצעה היא תכלול עוד הרבה הרבה דברים, עוד הרבה הרבה דברים מסביב. עכשיו דפנה מה ששאלת. אני אמצא את השאלה. מה הדרכים להעלות את הערך של שירות קיים? אז הנה ההדרכה. מחיר המוצר זאת נקודת התחלה מאוד מאוד גרועה כשמפתחים את המוצר. אם אני בא לפתח מוצר ואני אומר, אוקיי, עם מה אני רוצה להתחיל? אני רוצה שהוא יעלה ככה ללקוח. לא טוב, לא טוב. הדרך לעשות את זה, ונקודת התחלה טובה, היא זאת. מה המוצר המושלם צריך לעשות, אם הלקוח היה משלם כל סכום שנבקש. זאת אומרת, נניח שהלקוח יכול לשלם הכל, כן? המחיר זה לא הבעיה בכלל. מה הייתי מכניס לשם? וככה אני אומר לך דפנה ואני אומר גם לכולם. כל אחד עכשיו יכול לשבת ולעשות את התרגיל הזה. דף חלק, אני רוצה שהלקוח שלי ישיג את התוצאה הכי הכי טובה. עכשיו, מה אני יכול להכניס לשם? וזה יכול להיות דברים דמיוניים לחלוטין. אני אבוא, אוקיי, אם אצלך הוא צריך עריכה לשונית, אני אבוא ואני אכתוב בשבילו את העבודה. לא ארוך אפילו, אכתוב בשבילו את העבודה, סתם כדוגמה. וכל אחד יכול לעשות את הדבר הזה. מה המוצר המושלם צריך לעשות? אם הייתי יכול להכניס שם הכל, הכל, הכל. עכשיו, אני שואל, נגיד עכשיו שיש לי את כל הארונות הכי מטורפים, מה נכנס לתוך הדבר הזה? עכשיו אני שואל את השאלה, מה אפשרי ליצור שיתקרב למוצר המושלם, ורק אז כמה זה יעלה? כמה אני צריך בשביל להפיק את, את הדבר הזה? כמה אני צריך בשביל להפיק את הדבר הזה, בשביל לקבל את, את הסכום הראוי שאני רוצה לקבל עבור המעמד שלי בשביל לפתח את זה, וגם בשביל כל המרכיבים שיש שם בפנים, ואז אני יכול לשאול כמה זה יעלה. ויש לי מוצר. יש לי מוצר, ואז אני מבין גם כמה המוצר הזה יכול לעלות. עכשיו, ככה אנחנו, בסופו של דבר, אם אני רוצה, זה בסופו של דבר מאוד מאוד הגיוני, רק שהרוב פה עובדים הפוך. אמרו לעצמם, אוקיי, הלקוחות שלי, הם לא משלמים יותר מ-X. לא משלמים יותר מ-X. כן, היו פה כמה שאלות על טיפול. אז בן אדם בא לטיפול, הוא לא משלם יותר מ, נגיד, ננקוף במספר, 250 שקלים לשעה, אולי כי הוא יבוא אליי, כי אני מומחה וכו', אולי הוא יסכים לשלם 300, ומה אני, מה, עכשיו מה אני יכול לבנות שהוא יסכים לשלם לי 300? אולי במקום 45 דקות אני אעשה שעה שלמה, אולי בשביל שהוא יסכים לשלם 300, אז אני אתן עוד איזה משהו, ובמקום נגיד רגע, 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 מה הלקוח הזה צריך? הוא צריך איזשהו שינוי גדול פנימי, הוא צריך שינוי גדול בבית, מה אני יכול לתת לו שיעזור לו, אוקיי? פגישות, אני צריך לתת לו פגישות. עוד כלים, אני צריך לתת לו כלים. יכולות לדיווח ותיעוד הדברים שהוא עושה, ואחר כך מישהו מטעמי נגיד יבדוק את זה וייתן לו הערות, מעולה, יכול מאוד מאוד לעזור לו. מה עוד אני אכניס? אולי אני יכול לשלוח לו מוצר פיזי הביתה שהוא יכול, להשתמש בו. מצוין. אני אכניס את זה, אולי הוא יכול לקחת את הדבר הפיזי הזה, אם זה איזושהי מחברת או חוברת, ויהיה עותקים לכל המשפחה, ואני אתן לו את זה. מצוין, אני אכניס גם את זה. אני מתחיל לחשוב, אני רק אתן את זה כדוגמה, ככה, כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו. ועכשיו אני שואל, אוקיי, אז כמה צריך להפיק את הדבר הזה, והנה, יש לי את העלות, או את המחיר. אני שואלת אם כדאי לשאול את הלקוח ידיע על איך נראה השירות המושלם, אפשר, אני לא אומר שזה, ששם אנחנו נגלה את כל התשובות, אבל בהחלט אפשר לבקש, אחת לתקופה אנחנו עושים משובים, ואנחנו מקבלים הרבה הרבה רעיונות טובים, בוודאות. אני כותבת, כשחושבים על המוצר המושלם, אין סכנה שאנחנו יודעים יותר מדי ברמה שמציפה את הלקוח, והוא כבר לא מצליח ליישם, אני פוגשת עם הלקוח, אז זה לא המוצר המושלם? זה לא מושלם. אם זה מציף את הלקוח, הוא לא מושלם. ואכן אנחנו מגלים את זה כשאנחנו בסוף יוצאים עם זה. אז מי שיש לו כבר ניסיון עם מה שעשיתם ואתם באים לבנות את זה מחדש, אז באמת תנסו את הניסיון המצטבר הזה ותסיקו את המסקנות. אוקיי. אז זה ככה הסתכלות, אם בניתי את המוצר שבאמת אני חושב שיכול לתת את הערך, שם אני יכול להתחרות מצוין, כי המוצר שלי ייתן הרבה הרבה יותר ערך, ואני יודע לגבות על זה כסף, וזה מה שמאפשר לי לתת כל כך הרבה ערך. ובסוף, תזכרו מה שאמרתי על הלקוח, הוא בסוף שוכח מהמחיר, הוא זוכר את הערך אבל, מאוד 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 משמעותי. זה משה שקף ראשון של נקודת התחלה טובה, לתמחור, אני לא כל כך מבין מה כתבת, זיו כותב בתהליך הזה של המוצר המושלם ולא את ההפקה, מה עם שורת הרווח? נכון, כמה שזה יעלה למוצר, זה כמה שלקח לי להפיק, פוס כמה שאני רוצה להרוויח, נכון? נכון. נקודת חלה טובה, מה המוצר המושלם צריך לעשות אם הלקוח היה משלם? כל סכום שנבקש, חשוב על מה הנקודה הטובה להתחיל איתה. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על מחירים גבוהים, לא מזמן עשיתי סדנה שלמה על מחירים גבוהים, אבל פה אני רוצה גם רק להגיד איזה מילה חשובה על מחירים גבוהים. אם מחיר נמוך, זה לא סיבה בשביל הלקוח לא לרכוש, מחיר גבוה, הרבה פעמים זה כן סיבה בשביל הלקוח כן לרכוש. עצם המחיר הגבוה הוא יתרון בפני עצמו, בעיני רבים, באנגלית קוראים זה pride of spending, הגאווה בלהוציא את הכסף. ולכן הרבה אנשים נמשכים למותגים, וכל מי שאומר לעצמו שהוא לא נמשך למותגים, אז זה נכון בתחומים מסוימים. לכל אחד מאיתנו יש תחומים שבהם אנחנו נמשכים למותגים, ואם אני לא מדבר על מותגים שהם מוצרי צריכה כמו בגדים למשל, גם האנשים שאנחנו באים ואנחנו רוצים להיות בסביבה שלהם, ולקבל מהם שירותים ולקבל מהם ייעוץ והדרכה וכולי, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה פשוט כי אותו בן אדם הוא מותג. בגלל שהוא מותג, אנחנו רוצים, אנחנו רואים יתרון גדול בזה שהשקענו יותר כסף. אז הבחירה שלנו להיות במקום הזה. הבחירה שלנו, שוב, זה לא איזושהי עטפה לגבות מחירים גבוהים, אבל אני הרבה פעמים מגלה שמחירים גבוהים פותחים הרבה 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 דברים. עכשיו אני רוצה פה להגיד עוד משהו, למחשבה שעשויה לעלות אצל חלק מכם. שאם אנחנו גובים מחירים גבוהים, או גבוהים מדי, אז יהיו הרבה אנשים שלא יבואו אלינו כמחירים גבוהים עבורם, ואז בעצם אנחנו נותנים שירות למעט אנשים, ולא להרבה אנשים. ואם המטרה שלנו זה לעזור לכמה שיותר אנשים, האם אנחנו לא בעצם פוגעים במטרה? אז זאת שאלה להתלבט איתה. אני לא יכול לתת לכם את התשובה האולטימטיבית, אני כן רוצה לומר את הדבר הבא. נדיר, נדיר, יצא לי באופן נדיר, לפגוש אנשים שהם משרתים קהלים עצומים כאלה, עד כדי כך שהם יכולים להגיד, עזרתי לכל מי שהייתי יכול לעזור. נדיר לראות את הדבר הזה. קחו את העסקים עם קהל הלקוחות הכי הכי גדול, שבה המשליחות הכי הכי גדולה, בסופו של דבר אנחנו נוגעים ממש בטיפה בים. בטיפה בים. כמות האנשים שאנחנו יכולים לעזור להם, היא תמיד הרבה יותר גבוהה מאלה שאנחנו בסוף עוזרים להם, מכל מיני סיבות. גם אם אנחנו ניקח מחירים גבוהים, שמייצגים אחוז קטן 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 מכלל השוק, עדיין אנחנו מדברים פה על כמות גדולה של אנשים, אם המטרה שלנו זה לעזור להרבה אנשים. אז צריך להבין, הדבר הזה זה לא חסם. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הולכים על מחירים יותר נמוכים, כדי לפתוח את השוק יותר רחב, וצריכים להיות מאוד 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 טובים בלעבוד בסקלות האלה. אז מכיוון שרוב האנשים בנויים יותר טוב לעבוד עם כמות מצומצמת ולתת ערך הרבה יותר גבוה, זה בדרך כלל קומבינציה שעובדת יותר טובה לכולם. עכשיו, המחיר שהלקוח משלם, הוא עושה לו הרבה הרבה דברים, אני רוצה לדבר על עוד כמה דברים שהמחיר עושה. כי דיברתי הרבה פעמים על, נתתי דוגמה של ייעוץ ושל טיפול וכולי, אבל בואו נסתכל על בצורה רחבה. מחיר שהלקוח משלם, או ההשקעה שהלקוח עושה, הייתי יכול גם כן לכתוב, אז גם חוסך לו כסף, הרבה פעמים, תחשבו איפה אנחנו חוסכים ללקוח כסף, תחשבו איפה אנחנו מייצרים ללקוח כסף, ויותר חשוב מכסף, וזה דבר נורא חשוב להבין, הרבה פעמים אנחנו חוסכים לו זמן. וזה דגש שהרבה אנשים לא מדגישים את זה. לא מדגישים את זה בתהליך המחירה. כמה זמן אתם חוסכים ללקוח שלכם. זמן בלהשיג את התוצאה. כי הם משקיעים הרבה הרבה מהזמן שלהם, בלא להשיג את התוצאה. ממש, לוקחים את הזמן שלהם ומשקיעים אותו, איך הכי טוב אני לא אשיג את התוצאה שלי. אז, ותחשבו על זה, מגיעים אליכם לקוחות שמתלבטים עם איזושהי בעיה, שכבר מציקה להם הרבה זמן, והם חיפשו דברים שיעזרו להם, ובזבזו הרבה זמן, ואנחנו יכולים לשאול את השאלה הזאת, כמה זמן אתה כבר מנסה לפתור את זה? בדרך כלל התשובה תהיה, אוהו, כמה זמן עוד אתה מתכנן לעבוד על הבעיה הזאת? התשובה שלהם תהיה, אני מאוד מקווה שמהר מאוד אני כבר לא אצטרך להתמודד עם הבעיה הזאת. יופי, אז הגעת למקום הנכון. כי בדרך שאנחנו פועלים, אנחנו נשיג את התוצאה בזמן הכי קצר שיש. זאת אחת המטרות שלנו, הכי קצר שיש. מה עוד עושה המחיר שהלקוח משלם? פותר בעיה שפחות כסף לא הצליח לפתור. הם כבר עשו את ההשקעות הרבה פעמים, כבר עשו את הכמה השקעות לפני כן, ואולי הלקוחות שיותר קשה למכור להם, זה אלה שעדיין לא עשו השקעות לפני, והם מחפשים את המחיר הכי נמוך, והם צריכים לחזור אלינו בעתיד, אחרי שהם ישלימו את החיפוש הזה. אז זה חשוב לזכור. עוד ככה כמה נקודות אחרונות. קבענו מחיר. תזכור את חשובה. לכל מחיר יש קונה. ואפשר להגיד לכל מחיר יש קונה אחר. זאת אומרת, אין לנו בכלל מה לחשוש אם אנחנו קבענו את המחיר שלנו גבוה מדי או נמוך מדי. כל מחיר שנקבע, יש לו קונה. יש לו קונה. עכשיו, אם אנחנו נמצאים בשוק שאנחנו יודעים שהקונים שלנו כל הזמן משווים, כל הזמן משווים, כל הזמן משווים, ואנחנו רוצים להיות יקרים יותר, אנחנו נטפל בערך. ואז אנחנו אבל נבין שיש קוני מחיר ויש קוני ערך. אם אנחנו מכוונים רק לקוני הערך, הם האנשים שיגיעו אלינו. מאוד מאוד משמעותי. לכל מחיר יש קונה, והקונה הוא אחר. זאת אומרת, אם אני לקחתי את המוצר שלי, אני יכול לקחת את אותו מוצר, ולהציע אותו לשני קהלים שונים, שני קהלים שונים ישלמו מחירים שונים. בחירה שלי למי להציע את זה. בחירה שלי למי להציע את זה. מאוד מאוד חשוב. משה כותב, לפעמים מורידים אותי במחיר, אתמול אחד הצליח עליי, גם לא הסכים חבילה, גם לא המחיר של פגישה בודדת אצלי. אז כן, יש איזה מין, מין דבר כזה שאומרים המחירות, שתמיד תהיה מחירה, או שאנחנו למכור ללקוח שהוא יכול, או שהלקוח ימכור לנו שהוא לא יכול. אז בסדר גמור. אז הלקוח הצליח למכור לך, פעם הבאה תמכור אתה לא. ואני, כן, משה כותב, בא עם כדור בקנה. אז אני לא יודע, כבר אצל אחר ועובר אליך, זה לא כדור בקנה. אני לא מכיר הרבה לקוחות שמגיעים כדור לקנה, והתשובה שאני ממליץ עליה, זה להגיד לא תודה. לא, אני, זה לא המחירים שאני עובד בהם. כי אם אני עובד במחירים פחות מהמחירים שאני יודע שאני רוצה, אז אמרתי מקודם, זה לא יוביל למקום טוב. זה באמת לא יוביל למקום טוב. אני כן רוצה לתת לך המלצה, משה, ותפיקו מזה גם אתם. טען ש-600 לפגישה בודדת יקר מדי, לא עזתי לומר לו, אמרתי לו, לא שווה לי ונלחמים על ה... אמרתי לו, לא שווה לי ונלחמים על השערות שלי, טל כותבת, גם לי זה קרה אתמול, מישהי שאמר שקשה לה לשלם באופן כללי, לא הלקוחה האידיאלית. ההמלצה שלי, לשניכם ובכלל, זה קודם כל להגיד לעצמכם, אני בשמחה מוותר על כל לקוח שלא רוצה לעבוד איתי, אני בשמחה מוותר, אני לא חייב אף לקוח. עכשיו, אני לא בקלות מוותר, במובן הזה שאם אני יודע שאני יכול לעזור לו, אני אעשה מה שצריך בשביל להסביר לו. ובמקום הזה, משה, זה להגיד לו, נכון, להגיד לו נכון, 600 שקלים, זה יותר ממה שאתה תמצא אצל רוב האנשים, אצל רוב המטפלים. אבל יש סיבה לזה, שרוב המטפלים לא יודעים לעשות מה שאני יודע לעשות. רוב המטפלים לא יכולים לעשות את זה. אם אתה מוצא מישהו שיכול לעשות את זה, בשמחה, לך אליו. אבל הרוב לא יודעים לעשות מה שאני יודע לעשות, ולכן אנשים שמחים לשלם לי את זה. אז חשוב לומר את זה. הטיפול בהתנגדות המפורסם של הפיל פלד פאונד, FFF, שזה, אני מבין שככה אתה מרגיש, ככה הרבה אחרים הרגישו לפני שהם התחילו לעבוד איתי, אבל הנה מה שהם גילו. הם גילו שקורה 1, 2, 3, 4, 5. ושבסופו של דבר זאת ההשקעה הכי טובה שהם עשו. שחר כותבת, האמת יושבת כמה מבאסת על עצמי. הורדתי להרצפה מחיר של תוכנית מאוד שווה לי, לא המחירה נהייתה קלה, קמפיין המומן עובד מאוד יפה ורווחי, המפגש הזה מחדד לי שזה ממש לא בהכרח הצעד הנכון. אז אוקיי, אז אני מקבל כל מה שאת אומרת, חוץ מזה שאל תתבאסי על עצמך, כי אני באמת מתייחס לכל התהליך הזה שאנחנו עושים כאוסף של ניסויים. וחלק מהניסוי אגב, זה לא רק כמה קנו, בכמה קנו, מה הייתה הרווחיות, אלא גם איך אנחנו מרגישים. אז אם את בסוף את אומרת, הכל עבד טוב, אבל אני לא מרגישה טוב, אז אוקיי, בניסוי הבא, את תדעי לעשות דברים אחרים. אז תודה על השיתוף הזה. אוקיי, נעת שואלת אם אני יכול להרחיב על ה-FFF. שוב, FFF זה feel, felt, found. זאת אומרת, אני מבין איך אתה מרגיש, felt, ככה לקוחות אחרים שלי הרגישו, אנשים שהרגישו בדיוק כמוך, הרגישו שזה סכום גדול להשקיע, found, אבל הנה מה שהם גילו. הם גילו 1, 2, 3, 4, 5, כל התועלות. אוקיי? הסבר חזק, כמו שכותב, הוא כבר ישב איזה כמה פגישות, לקח לי זמן, שם לחץ אדיר, כתלת כבר התחיל, יצאתי עם החמצה, בסדר גמור, תאמץ את ההחמצה הזאת, כדי לזכור את ההרגשה הזאת בפעם הבאה, ולא תפגוש אותה עוד פעם. אוקיי? עכשיו, נקודה אחרונה חשובה, אי אפשר לחנך שוק, אבל אפשר לחנך לקוח. אפשר לחנך לקוח, זה אומר שהלקוח לא בהכרח ירכוש ממני פעם ראשונה במחיר שאני רוצה, אבל הוא ימשיך להיות איתי בקשר. אם אני בוחר להיות איתו בקשר, ולשתף אותו במה שאני עושה, ובדברים שעובדים, ולמה התהליך הזה עובד, ואיך התהליך הזה עובד, ולמה הוא יכול להגיע לתוצאות שהוא יכול, ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט הלקוח מתחיל להבין, ומתחיל להפנים שבאמת יש לי איך לעזור לו, ומתחיל גם לסמוך עליי שאני באמת יכול להשיג את התוצאה. הרבה אנשים יגידו, כנראה שאתה יודע לעשות את זה, אבל הם לא בטוחים, הם עדיין לא מכירים, לכן הם צריכים לחכות. ופה הסבלנות היא מאוד מאוד חשובה. האם זה אומר שאנחנו מחנכים את השוק? לא, אנחנו לא מחנכים את השוק. אבל בתוך השוק הגדול הזה יש את הכמות הקטנה יותר של לקוחות שנמצאים איתנו בקשר, והם, כל עוד שהם איתנו בקשר וכל עוד שאנחנו דואגים להיות איתם בקשר, בוודאות אנחנו יכולים לחנך אותם, לא את השוק, אבל אותם כן. ולכן אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעמדה של מלמדים, מדריכים, מחנכים. אנחנו, חלק ממה שאנחנו עושים בפעילות השיווקית שלנו, זה באמת להסביר איך החיים יכולים להיות אחרת, איך אנחנו מצליחים לעזור לאחרים, למה זה תהליך שכדאי לעבור איתנו. ניר כותב, למה אי אפשר לחנך שוק, מה קורה עם מוצרים פורצי דרך, הם לא מחנכים את השוק למשהו חדש, למשל האייפון הראשון וכדומה, לא, הם מגלים משהו חדש, הם לא מחנכים את השוק. הם לא מחנכים את השוק, הם מגלים משהו, הזדמנות שהייתה, חוויה בפנים, והם עלו עליה, והם גילו אותה. ואחד הדברים המיוחדים שהיו בסטיב ג'ובס, שהוא ידע לגלות, הוא ידע לנחש היטב, מה אנשים ירצו, מה אנשים כבר רוצים. הוא עשה את זה לא רק בתעשיית האייפון, הוא עשה את זה בתעשיית המוזיקה, עם ההמלצה שלו למכור שירים ב-99 סנט, כדי שלא יעתיקו שירים, וזה עבד בצורה מדהימה, ועוד ועוד ועוד. הוא אמר, אנשים ירצו שיהיה להם מכשיר ביד, שאפשר להחזיק פה 10,000 שירים, כי אנשים באמת רצו את זה, זה לא נקרא לחנך שוק. דפנה כותב, אם אתה ממליץ לכתוב מייל פוסט לרשימה תקופה, זה מסביר למה המחיר שלי יקר. אחד המסרים, כן? אחד המסרים. אבל לא הייתי משתמש המחיר שלי יקר. למה זאת ההשקעה הטובה ביותר? למה זאת ההשקעה הטובה ביותר? אנשים באים אליי ואומרים לי, דפנה, זאת השקעה מאוד מאוד גבוהה. בואו אני אסביר לכם למה זאת ההשקעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות. 1, 2, 3, 4, 5. חלק מהמסרים שלנו, וגם את ההסברים האלה. אני אסיים בציטוט של זיג זיגלר, אחד באמת ממורי המחירות הגדולים שהיו, ולא רק מחירות, אבל הוא אומר, it's easier to explain price once than to apologize for quality forever. קל יותר להסביר מחיר פעם אחת, מאשר להתנצל על האיכות לתמיד. אם אנחנו זוכרים שאנחנו השקענו המון בשביל לתת איכות, אז אנחנו נסביר את המחיר, המחיר הזה, הוא כי אתה מקבל את האיכות הכי הכי טובה. אם אנחנו נוריד באיכות, כדי איכשהו לתת מחיר שהלקוח הסכים אליו, אנחנו אחר כך נתנצל ונתנצל ונתנצל על למה אנחנו לא יכולים לתת את השירות. אנחנו לא רוצים להיות בעמדה הזאת. אז ציטוט טוב לזכור, קל יותר להסביר מחיר פעם אחת, מאשר להתנצל על האיכות לתמיד. תודה שהזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר hardoof.com, זה hardoof.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.